ערב טוב, איזה כיף להיות פה, שוב. האמת היא שזה לא פחות משזה כיף, זה מצייר אותי. מצייר אותי שנגמר. אז אני הייתי שמח להמשיך ולדון בנושאים השונים. העברתי דפים, דפים שהדפסנו גם שבוע שעבר, למי שאין לו, לא חסר ולא לא שמרתם, אז נעבוד עם זה גם היום. אני אעשה תקציר האירועים קודמים. קודם כל, אני רואה את הפרצופים שאני לא מכיר, אני מבין שהיה בטוח ומשמח אותי לראות שיש פרצופים שאני לא מכיר. אז אני רק אגיד שהבקשה הקבועה שלי הן שתי בקשות קבועות. אחת, זה שאם מישהו מדבר, אז להגיד את השם קודם כדי שאני אוכל להתוודע. אני מזמין את כולם לדבר, וזה דיון ושיח וכן הלאה. והבקשה השנייה, או התנצלות השנייה, שאם אני מדבר מהר מדי, או אם סתם משהו לא ברור, אז אתה רוצה לעצור את הקלטה?
לא.
אם סתם משהו לא ברור, אז אתם יותר מוזמנות לעצור. אז אנחנו מגיעים בעצם לפרק השלישי בטרילוגיה של המשומד, ותקציר האירועים הקדמים זה שראינו, שירדנו לעומק המושג, וראינו שהמושג בעצם הוא האטימולוגיה שלו, ההסבר שלו, לא ברור מה זה משומד, מאיפה המילה הזאת מגיעה, כן יצא תסבר, אפשר לקבל אותו, אפשר לקבל הסברים אחרים. ראינו שהיחס של המושג הזה למומר הוא תופעה של יחסים בין יהודים ונוצרים, אבל בימי הביניים מאוחרים, ובעוד שאנחנו עוסקים בעיקר בספרות חז"ל, וגם העלינו את ה... בהקשר הזה, אלינו את הרעיון שבעצם המעבר הזה ממשומד לומר משקף את הבעייתיות או את המטענים הקשים שהמילה הזאת עושית. בהמשך לזה, בעצם ניסינו לראות שבוע שעבר את מה של ספרות התנאים להגיד על המשומדים האלה. מי אתם המשומדים? מי אתה המשומד? וראינו שבעצם אפשר לדבר על שלוש קבוצות של מקורות, קבוצה אחת שאפשר, אם נחלק את המקורות לפי היחס כלפי המשומד, קבוצה אחת אומרת, המשומד זה דבר נורא והיום, לא משנה מה זה ואנחנו לא יודעים מה הוא, אבל זה דבר נורא והיום, אפילו אולי צריך לחגוג את היום שבו שבו להרוג משומדים. מקורות מסוג אחר דווקא מתייחסים למשומד באופן די מכיל וכולל, זאת אומרת, ודאי שזו קטגוריה של סטייה, ודאי שהוא עומד בצד ושום דבר לא מובן מאליו בזיקה שלו כלפי כלל הקהילה. אבל אם זה בנושא של שחיטה, או בנושא של אבידה, שזה מקור שלא ראינו, או בנושאים אחרים, ראינו שאפשר, יש מקורות שהם מאוד מתאמצים או מנסים, אומרים, לא, משומד בעצם חלק מהקבוצה. ומקורות מסוג שלישי, בעצם זה, אפשר להגיד שזה מקור, אולי מקור מקצר, שהם בכלל ניסו לתת סימנים, מי זה המשומד. ואת אוספת ביוריות עם הכללים הברורים, כיצד משומד, אכל לגלות עטפות, ואיזה הוא משומד, אכל שקצים ורמסים, וכדי שבת משוך ומועד, ושבת משוך חזיר וינס. ובעצם באותה קבוצה ניסענו את הסיפור, שהשקענו בו הרבה מאמץ שבו שעבר, הסיפור על מרים בת פקודה, שהיא הדמות היחידה שנאמר עליה שהייתה משומדת. ואני אזכיר, או יאמר למי שלא היה, שזה סיפור בעצם שמספר לנו סיפור אי אז מימי קדם. התוספת מספרת לנו סיפור על מה שקרה בימי מלכות היוונים. זאת אומרת, זה 300-400 שנה לפני ימי התוספת. ואז שם הייתה איזושהי מישהי משומדת שהיא עשתה כך וכך. ואת המקום הזה אני רציתי לפרש באופן מיטיב, נקרא לזה ככה, נכון? ראיתי שאומנם היא משומדת, אומנם היא נישאה על אחד לסרדיות ממלכי יוון, אבל בעצם נראה שהיא כמו אחת מאיתנו. וגם אם אני טועה, עדיין, במידה מסוימת, זה המקור הנוסף, יחד עם התוספת הבוריות שאומרת כיצד משומד ומפרטת, שבעצם ממחישה לנו מה זה המשומד הזה. אפשר להגיד, הוא התחתנה עם יווני, אולי בגלל שהיא ביזתה את המזבח, כל מיני רעיונות, אבל זה מקור שהוא קונקרטי, שאפשר להחזיק בו. וזהו. אין לנו יותר מקורות כאלה בספרות התנאים. אני אגיד עוד שני דברים ביחס למקורות שכבר ראינו לפני שנפנה את המבט הלאה, וזה שלגבי המקורות המכילים, אנחנו נזכרנו את התוספתא בחולין, שאומרת הערל והמשומד, שחיטתם קשרה. וזה בניגוד למי שעובד עבודה זרה או מין, נכון? ונראה באופן די, די פשוט שיש פה הבדלה קטגורית שאומרת המשומד בפנים ואלה בחוץ. אני חושב שעל זה כמעט לא היה ויכוח או קשה להתווכח. איך אני יודע שאני צודק? או שאין טעם להתווכח על זה? יש מעניין, מקור מעניין מהמאה ה-13. חכם קרים מאוד חשוב שפעל בקושטה. אליהו בן, אהרון בן אליהו, סליחה. והוא אומר, בניגוד, אני אקרא את לשונו הקדוש, אוי, זה קטן לי, בגילי, אני קורא מכתב יד. הוא אומר, והחכמים, הוא מסדר באופן מאוד יפה, תלכות שחיטה. הוא אומר, יש ארבע קטגוריות, יש מי שיש לו ידיעה ואין לו מעשה, מי שיש לו ידיעה ויש לו מעשה, מי שאין לו ידיעה ואין לו מעשה, מי שיש לו אחד מהם, או ידיעה או מעשה. כלומר, והכוונה שלו, הוא אומר, יש כאלה שהם עושי מצוות, שומרי מצוות, וגם יודעים את הלכות השחיטה. ויש להם אמונה, אמונה תאורה, למה שזה מקורא. ויש כאלה שהם לא זה ולא זה, ויש כאלה שהם באמצע. ובקטגוריה הזאת, שהוא אומר, הנה מי שיש לו ידיעה ואין לו מעשה, כגון שמבטל המצוות, הוא מתרשל, טה-טה-טה-טה-טה, ואז הוא אומר, מעשיו הרעים אם כן יעידו על אמונתו המקולקלת, כלומר, אנחנו לא יודעים שהאמונה שלו באמת מקולקלת, מה שאנחנו רואים זה שהוא עושה מעשים שאינם טובים, כן, אני מזכיר לכם, עוד פעם אתה תוסף את הבהוריות, מי שעושה ככה וככה וככה, אז כנראה הוא מפרש את הפירוש, אני חושב שהוא אינטואיטיבי לכולנו, שמהמעשים האלה אנחנו למדים משהו על העולם הרוחני של האיש הזה, במקרה הזה אז צריך לפסול את השחיטה שלו, ככה אומר אהרון בן אליהו. ואז הוא אומר, ואין מאמר, כתוב פה בית ה', בית ה', אז אם אתם רוצים לנסות לנחש מה זה בית ה', אני חושב שזה בני המשנה, כלומר הרבניים, אולי אני צריך להגיד משהו על קרים, אולי לא, לא? טוב, זה לא עיקר עליהם, אני מדלג, מי שלא יודעת מה זה קרים, אני חושב שאני יכול להסביר, עוד מעט נצא ללימוד פתוח, והנה מאמר בני המשנה, כלומר הרבניים, אלה שהולכים בעקבות המשנה ותורה שבעל פה, ואין מאמר בני המשנה נכון, שאמרו ישראל שנשתמד ושחט בפני אחרים, ראוי שהשחיטה כשרה וראוי לאחר. ראוי שהשחיטה כשרה וראוי לאחר. כלומר, יש פה מישהו חכם מאוחר, שהוא מכיר את התוספתא, אגב הוא מכיר אחרי זה את הדיון בסוגיה בבבלי, בחולין על התוספתא הזאת, והוא קצת הגבילו את זה שהמשומד יכול לשחוט, זה צריך להיות באיזשהם תנאים, אבל כל היתר קיים ביום הזה. והוא אומר, מה פתאום? לא יכול להיות שמי שמעשיו רעים, וכנראה זה מעיד על אמונתו מקולקלת, לא יכול להיות שהוא יהיה בפנים. זאת אומרת, זו עדות מעניינת לזה שהתוספתא כן חשבה ככה. כן, זה פשוט מבט מהעבר השני, ששולל את המבט של התוספתא כלפי המשומד, ואומר המשומד, לפחות בהקשר הזה של שחיטה ואולי דברים נוספים, הוא יכול להיחשב כאחד מן הקהילה. אז חשבתי שזה יעניין אתכם לקבל את הזווית הזאת. הערות ושאלות, מחשבות?
הוא מושל עצמו לחלוק על תוספתא.
הוא קראי. קראי. זה הטייטל שלו. היום מפטרים אותו אם הוא לא יחלק. אז זה, זה, זה בנושא הזה. עכשיו, אני רוצה שנגיע ל... אני לא יזול, אני אומר ג'וסי, כן? אבל בוא נגיע לסיפורים קצת. הזכרתי שבוע שעבר בחטף, ששאלה שמעניינת אותי באופן אישי, והיא לא חייבת לעניין אתכם בכלל, זה שאלה של האם הסיפורים שיש לנו בכלל, לא קשור באיזה נושא, האם הם משקפים מציאות היסטורית, האם הם משקפים ריאליה. כלומר, אגב, אני ממש מצטער שהייתי בשיעור של הרב אביטל, בעניין של רבי עקיבא, אבל האם הסיפור הזה רבי עקיבא, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? אני לא יודע מה אני אמר פה, ואני אשמח שתקראו אותי אחרי זה, אבל זה קלאסיקה, לשאלה הזאת, כלומר, האם היה רבי עקיבא, כן, אתם יכולים לקבל איזה מהשאלות שאתם רוצות, יש לזה כל נשלבים, מי הוא היה, מה הוא היה, ובעיקר, השאלה חשבה, האם הסיפור כפי שהוא מעוצב בטקסט הזה, שזה עבוד רבי נתן במקרה הזה, ונמצא גם במקבילות אחרות שמאוחרות לרבי עקיבא. כן? האם, תחשבו על סיפור שאתם שומעות על סיפורי חסידים, לא משנה בעצם מאיזה סדר. סיפור לפני, משנת 1836. אוקיי? כן, 200 שנה אחורה. האם הסיפור הזה בעיניכם הוא היסטוריה, הוא מציאות שאפשר לברר אותה באופן פשוט, או שיש עליה איזה סימן שאלה? אז זה פחות או יותר הפער שיש בין המקורות, במקרה הזה, לרבי עקיבא. ולכן יש מעל, אני מציב מאז הסימן שאלה, בעיניי זה מאוד מעניין, וזה יכול ללכת לכל מיני דיונים שונים ומעניינים. אני חוזר, אני מתכנס רגע לנושא שלי, השאלה הגדולה הזאת, שמרחפת בחלל על הרבה סיפורים, או הרבה ידיעות שיש לנו, אני רוצה להכיל אותה לשאלת המשומד. כמו שאמרתי, האם היו משומדים? מי הם היו? אנחנו מכירים אותם. יש להם שמות? אין להם שמות. אז יש לנו אחת, מרים בת בלגה, כן? שהפער בינה ובין הטקסט שמדווח עליה הוא 400 שנה. אז תחשבו על רבי יוסף קארו, לא, על, ש... על, על הגרא, כן? בין לבין. וזה מקרה אחד. זה השם בעצם היחיד שאנחנו יודעים בכל ספרות חז"ל שמישהו משומן בשם. ועכשיו אנחנו נראה עוד מקרה אחד. ובעצם אולי זהו. כלומר, עד סוף התלמוד הבבלי, מימי היוונים, שזה זמן של נגיד בערך 800 שנה, 700 שנה, יש לנו שני מקרים שמדווחים בספרות היהודית. אני גם רוצה שנפתח למבט לספרות אחרת, כי, וננסה להעיר את העניין הזה משם. כי בסוף, מה זה משומד בעת? אני יכול לבלבל פה את המוח, שעה וחצי, ועוד שעה וחצי, ועוד שעה וחצי, תצאו לי פה, תגידו, משומד מי שעבר לדעת אחרת. במידה רבה של צדק. אם נרצה לשים את האצבע על הנקודה שבה זה קורה, החפיפה הזו, בין משומד לבין מי שעבר לדעת אחרת. אבל בינינו זה, זה המובן הרווח. וכל הדבר הזה, איפה הוא נמצא? מאיפה הוא מתחיל? האם הספרות התלמודית מדברת אותו? לכן אני רוצה ללכת גם אל הדת האחרת, או לפחות אל אחת הדתות האחרות, ולראות מה היא אומרת על הסיפור הזה. כי משומד מי שיוצא למקום אחר, נכון? מי שעובד על הגבול בינינו, בין הקהילה שלנו, מה שזה לא יהיה, לבין משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה? איך הם מסתכלים על הדבר הזה? אז זה מבט שהוא גם מעניין. אז נראה זווית קטנה שזה של, אספתי לכם סיפורים. יכולתי להוסיף עוד הרבה, אבל הזמן קצר ומלאכה מרובה. אז כך, מה השעה? בלי שעונים. יופי, שרה לב. אז אנחנו נעשה עד 9:15, 9:15. כמו תמיד, פונקט על השעון. 9:15, פחות או יותר. נתחיל ללמוד את המקורות הראשונים. יש לכם את... אצלי זה 18-19, אצלכם אולי זה 1 ו-2. זה סיפור ממסכת גיטין, ועוד סיפור שאתם מקווה שתבינו למה הוא נמצא פה, למרות שהוא לא מדבר עם משומדים. ואולי גם את הסיפור השני מקידושין, בסדר? אם הבנתם, למדתם, זה סך הכל סיפורים, בסדר? יש פה ארמית, אני חושב שלא תרגמתי את הכל, אני מתנצל, אז אם יש צורך ברמה של התרגום, אז... תרימו יד, אני אעבור ואתרגם לפני שאני אשב איתכם, קבוצה קבוצה. את שלושת המקורות האלה, תגידו מה אתם חושבים. מי זה המשומדים שלהם, איך הם מתייחסים אליהם. ואם אתם רוצים להתייחס לשאלה של הקונקרטי, לא קונקרטי, אהלן וסהלן. אני אשמח לשמוע את מה שתגידו. ואם סיימתם גם את זה, אז אפשר לקרוא אחרי זה סיפורים. יש פה יהודי נחמד, סתם לא יהודי. סוקרטס סכולסטיקוס. היסטוריון מאוד חשוב מן המאה החמישית, מביזנטיון, כלומר, ממרחב אחר של התלמוד הבבלי, והוא מספר פה סיפורים, אז זה יותר קרי, התרגום הוא שלי, אז אני מקווה ש... מה זה? התרגום שלי עשי, לא, לא עבדתי קשה, התרגמתי מאנגלית, אבל הוא כתב ביוונית. מה? ביוונית. יוונית? וכן הלאה, בקיצור, ככל שידכם הטובה משיגה. קדימה, אני פה לשירותכם. מה אתם אומרים? אני חושב שזה סיפור מדליק. יש פה כמה, איזה אחד.
מדגים? משומדת.
אני הגעתי רק לסיפור הגיטי. לא הגעתי יאללה. אז תגבו לי אחרי זה, מה אתה חושב את הסיפור הזה? גם סיפור עם הדגים, כן. יש פה לא מעט חידות, אני מודה. אל תאמינו לי אם אני נשמע שזה פשוט מדי, שזה הכל מובן, פשוט. יש פה לא מעט חידות ואולי סימני שאלה שנשארים, אבל אני חושב שבכל זאת אפשר להפיק מהסיפורים האלה כל מיני תובנות ומחשבות. אז קודם כל כדי לאשר קו, אני חושב שהייתי כמעט אצל כולם, בכל זאת. הסיפור בגיטין מספר נכון על אדם שבא ומחר את עצמו ללודים. כן, איזה עם, איזה מחוז, זה היה עשרה קטנה. אגב, הרבה מכירים בסיפור, אפילו גם נשאל איזה, על ריש לקיש, שמחר עצמו ללודים, בדיוק עוד הסיפור, הסיפור מפורסם בריש לקיש, שאז הוא נתן להם בראש. אז זה אותה מציאות חברתית. והרבה פעמים, וגם חלק מהגרסאות, אמרו שזה אולי לא לודים, אלא לודרים, מחר עצמו לקרקס, משהו כזה, או לקרבות גלדיאטורים. אז לא, מה שקרה פה זה שיש פה סחר בעבדים, ואנשים שלא שירו את המיסים שלהם, שהאדמה שלהם לא מניבה מספיק כדי לשלם את המיסים, או שבהם ביצעו קשיים אחרים, יכולים להיות בתוך סחר העבדים. המשנה שמצטטת בתוך הסיפור אומרת, מכירה את המציאות הזאת, ואומרת, אם יש אנשים שעושים שמעצמם, מוכרים את עצמם לגויים, המשנה לא משתמשת בשם המפורש של מי, אז לא פודים אותו, אבל כן פודים את הבנים. ועל הדין הזה, הסיפור הזה מתפתח, אז הוא בא ואומר, בוא תבדה אותי, ואני לא יודע מי מכם, ויש פה חכם, רבי עמי, ולדעתי, המשפט הראשון שרבי עמי אומר, נמצא 4 שעות מסוף הסיפור, ואת כל הסיפור, יש פה מועד דיון, ומשנה, והסבר, ועוד, וקוראים למשומד, וכל זה רבי עמי עדיין להוציא מילה מהפה, עד שהוא אומר, אמר לו, אין מול את היבון ודאחים, ואחרי זה אומר, זיל לה שווקו לי להיפקח, כלומר, לא השאירו לי מקום שבקעה הלכתית שבה יכול להתגדר כדי לפדות אותך נגד דברי המשנה, אוקיי? זאת אומרת, יש פה קונפליקט, המשנה אומרת, לא פודים אותו, ויש פה חכם שאומר, שיש לו נטייה, שהוא בנטייה שלו, הוא רוצה לפדות אותו. קונפליקט מספר אחד. יש פה עוד קונפליקט בין המשנה, שמדברת על המוכר את עצמו לגויים, או את עצמו ואת מלאב, לבין הסיפור שמאיזשהו שלב פתאום מדבר על משומד. הסיפור שם, המילה משומד לא נזכרה בסיפור לפני כן, ולא נזכרת במשנה. זאת אומרת, זה, יש פה קונפליקט בין הגדרות, או מתח, אני יודע איך תכנו את זה. ואני חושב שהירושלמי שנמצא פה, בסיפור המאוד תמציתי שלו, הוא קצת עוזר לנו להבין מה קורה. הירושלמי מספר לנו סיפור מאוד מאוד דומה על אדם שמוכר את עצמו ליהודים. אגב, הסיפור הזה מובא בירושלמי על אותה המשנה, שהירושלמי לא טורח לצטט, הסיפור לא מתייחס אליו במפורש. ואז המעשה בא לפני רבי אבאו. רבי אבאו ורבי עמי הם שניהם חכמים שפעלו בארץ ישראל, באותו דור, פחות או יותר, זה בטבריה, זה בקיסריה. ובא לפניו הסיפור, הוא אומר, מה נעשה? מפני חיי עשה. אז אפשר להגיד למשפט הזה יותר מצורה אחת, אבל נראה לי ש... אני אשמח לשמוע אם יש מחשבות אחרות, נראה לי שדי ברור שרבי אבאו בדע אותו, רצה לבדוק אותו. וזה בניגוד למי? למשנה, אוקיי? עכשיו, הקונפליקט הזה הוא חשוב, הוא חשוב כי אני חושב שהוא מסביר והוא מסביר חלק מהסיפור בבבל. זאת אומרת, יש משנה שאומרת לא פודים, יש חכמים שאומרים בואו נבדה. ואז, הסיפור הזה, כשהוא מגיע לבבלי, הוא מקבל צורה קצת אחרת. ולמה יש הבדל בין הירושלמי לבבלי? בבבלי, בסוף השורה התחתונה, שלא פודים אותו, בירושלמי, כן פודים אותו. למה לא פודים אותו בירושלמי? מה התשובה? סליחה, למה לא פודים אותו על פי הבבלי?
בגלל
שהוא משומד. זאת אומרת, כל העילה שמשנה את ההלכה מקצה לקצה, בבבלי, היא מסתמכת על שהוא משומד. והמשומד בכלל לא נמצא בסיפור, או במשנה. זה, כשאני הבנתי את זה, אז אני חשבתי לעצמי, זה כבר שלב הלאה, ופה אני כבר ממריא על פי הספקולציה, עד כאן תיעדנו את העובדות הסיפוריות, או הספרותיות. עכשיו אני כבר ממריא הלאה, ואני חושב שאפשר לומר שהמשומד הוא לא חלק בגלל הסיפור. שהסיפור הוא נמצא כמו, באופן בסיסי, כמו שהוא בירושלים. והמשומד הובא לפה כדי לענות על צורך מאוד מאוד חשוב, והוא ליישב בין דברי המוראים לבין דברי המשנה. לא ייתכן שהמשנה אומרת דבר אחד, והמורה שבא לפעם סיפור, בלי שום סיבה יגיד משהו אחר. אוקיי? איך עושים את זה? אז נכון, אז כמו שתזכיר לי, מה היה אמרה? נקרא לו משומד, ואם נקרא לו משומד, אז מה? מה זה עוזר? למה שום דבר לא חל עליו? איפה זה מופיע?
כאילו לא צריך... הוא לא חייב לנו כלום, אנחנו לא חייבים לו כלום. והלכידי
שאולי
אנחנו חייבים
לבנים
שלו,
שהם
לא בחרו להיות
משומדים. אוקיי, זאת אומרת, שהמשומד הזה שנמצא בראש של הבבלי, שהוא אומר, לא, אנחנו לא נביא אותו כי הוא משומד. בסדר, למדי תאמר, אני עוזב כרגע את המבחן, אני קורא לזה מבחן האיסור והיתר, כן? שמביאים את האיסור והיתר, אתה ורואים מה הוא אוכל. זה מבחן הרבה יותר קל עכשיו, מבחן שעשית ברבים. אז המשומד הזה, כשנמצא בראש של הבבלי, ובגלל זה אסור לבדות את האיש הזה. עכשיו, באמת מדובר בשאלה של חיים ומוות, לא פחות. כן, הרי מי שנקרא לעבדים בעולם העתיק, זה... כן, מתי ישום זה ייגמר, זה ייגמר לא טוב. אז המשומד הזה שנמצא בראש של הבבלי, מה הוא אומר לכם? איזה משומד זה? מה טיב היחס?
שעדיין חלק מהקהילה
היהודית. עדיין חלק? זה מפתיע אותי שאתה אומרת, למה?
כי הוא מבקש
שיציל
אותו. למה?
לא, בסדר, נכון, הוא מבקש שיציל אותו, אבל הוא לא אומר שמשומד.
נכון.
מי שאומר שמשומד ובגלל זה מונע את ההצלה שלו, זה החכמים הבא.
אבל למה זה משנה? כי הוא עשה את הדברים האלה שהוא עשה. ככה או ככה, הוא רואה את עצמו כמישהו שהקהילה כאילו צריכה להציל אותו, לפדות אותו.
מסכים, לגבי אבל אני מסכים. ואני שואל, שאלה שלי אחרת. החכמים, לא, בסדר, החכמים לא נביא לך. החכמים שמונעים את ההצלה שלו.
כן.
למה הם מונעים את ההצלה שלו?
כן, לא רואים
את זה. כי הוא משומד, נכון?
אני חושב
שהם עושים
כאן
איזשהו
לימוד, הסיבה
שהמשנה
אומרת...
איזשהו
לימוד כזה.
לימוד, אוקיי.
הסיבה שהמשנה אומרת להציל אותו, זה כדי משום גלגול, כאילו כדי שהבנים שלו לא יתגלגלו בזה. הוא כבר מקוקב, גם אם נפגע אותו, הוא ימשיך להיות משומן. אז כאילו אין לי אינטרס.
כן.
אני לא מחזיר אותו לתורה.
כן. נכון. נכון, אני חושב שככה בדיוק, אבל מה המשמעות? אני מנסה להבין. מה המשמעות שלה, או מה טיב היחס שיכול להעסיק כלפי המשומד בעיניים האלה של הבבלי, שהוא אדם משוקץ, אם לא ישתמשו במילה הזאת.
מורחק.
מה?
מורחק.
מורחק,
מורחק.
איך?
מורחק.
נכון, יפה. זאת אומרת שיש פה, אם אני מחזיר אתכם לשלוש הקבוצות של המקורות התנאים שראים שבוע שעבר, אז בתוך הסקאלה הזאת, הסיפור של הבבלי אומר שהמשומד נמצא בצד הרשע, כן? כמו מגילת תענית שאומרת ששבו להרוג משומדים, וכמו סדר עולם רבה והתוספת והמציאה שאומרת שמורידים ולא מעלים. נכון, כזה. צריך להרוג אותו, בעצם. יפה.
לפחות לא לדאוג לחייו באופן מאוד מאוד
אישי. כן. זה מאוד קרוב למורידים ולא מעלים בעצם.
כן.
הוא רוצה שיעלו אותו ולא מעלים אותו. יפה, אז זה בהחלט המשומד של הסיפור הזה בבבלי. המחשבה שלי, שהעמדה הזאת היא לא... אני אשתף אתכם בעוד מידע שלא יכולתי, שלא היה לנו את הזמן לאבד אותו, אבל שלא תמיד ככה מתייחסים למשומד. זו התייחסות ש... היא, אני מתכוון, מתוך התלמוד הבבלי, יש משהו כמו 35 סוגיות שבהן עוסקים במשומן. וחלקים גדולים מאוד של, של החומר הזה, משומן הוא לא אדם שצריך להרוג אותו, או לא להציל אותו, או משהו כזה. זה התייחסות שהיא, אני יכול להגיד שהיא אקסנטרית, היא יוצאת דופן אפילו, בתוך המנעד הזה של, של הבבלי. וגם כשראינו את המקורות התנאיים, שהם קצת יותר מצומצמים, אז ראיתם שיש כאלה שאומרים, יאללה, בואו לכם. בואו נאסף אותו איתנו, נחזיר את עבידתו, נשחט ועוד כאלה ושכחה שמה. ויש מקורות אחרים שאומרים, לא, לא, זה דבר מאוד חמור. אז קודם כל אני רוצה להצביע על זה שהבבלי, הסיפור הבבלי פה עושה משהו מאוד רדיקלי ביחס למשומן. את רצית להגיד איזה משהו, נכון, אורי? על מה על הרדיקליות של המהלך.
כי איך שכשאנחנו דיברנו על זה, אבתנו, אז עכשיו תקן אותי אם אני טוב, אבל אתה קצת הצגת את זה, כאילו היה את הסיפור הבסיסי, שהוא הסיפור שאנחנו רואים בירושלמי, והסיפור שאנחנו יכולים לראות בבבלי הוא קצת יותר מאוחר, והוא כולל, גם הוא כולל פיתוח של הסיפור, יש לו תוספות, והוא כולל לתוכו קצת את ה-state of mind שאתה קראת לזה של רבא, של התלמוד הבבלי, כבר מכיל בתוכו הרבה מאוד מאוד דברים, את הדעה שלנו על משומד ממקומות אחרים וחדשים. ומה שאני אמרתי על זה, זה שהשורה, ונורא נורא מפתיע אותי שגם, אפילו השורה התחתונה של הסיפור, הם שינו אותה, כאילו. הסיפור נהיה סיפור ממש אחר. כאילו, הסוף שלו הוא שונה, כאילו, זה עד כדי כך, שנוכל את אותו סיפור ומסיפור
אותו. יפה, ועל זה אנחנו רוצים לשאול למה. למה? אז אני הצעתי להסביר לך, אז אני אעשה, נראה לי שלא כל מה ש... היה פה בדיון ברור לכולם. כי מה שסיפרתי להם זה בעצם אם עושים השוואה אחד לאחד בין הסיפור של ירושלמי והבבלי, ואני חושב שהסידור של זה על הדף הוא עוזר לראות, רואים שהסיפור, הגרעין הסיפורי, בלי הדיון, הוא משותף, פחות או יותר, כן? יש פה את המובאה של המשנה, זה נזיז, זה לא ירושלמי ולא בבלי. ואז בעצם כל החלק השני שמתחיל בדיאלוג, אמרו לרבנן לרבי עמי, יש פה דיאלוג בין חכם וחכמים שאיתו. כל זה לא נמצא בירושלים. ואני אמרתי, אני טוען, או אני חושב שאני אראות את זה, שכמעט כל מילה, כמעט כל משפט בחלק הזה, אני מוריד את המשפט האחרון של רבי עמי, זיל להשווה כולי דיפרקח, שזה משפט שהוא חלק מהמסגרת של הסיפור. כל משפט אחר בחלק הזה, משפט שנמצא בסוגיות שדנות במשומד בבבלי במקומות אחרים. לא לפני רבא, זה גם אמרתי, רבא החכם הגדול שחי במאה הרביעית, הוא בעצם הראשון או בדורו התפתח הרעיון הזה שיש משומד לתיאבון, ואחרי זה מישהו בא ואמר אולי משומד להכיס, ורגע, ובעצם מה זה משומד, ואיך אנחנו יודעים מה זה משומד, יש לנו מבחן מצוין, בואו ניתן לו נבלה ויתר ונראה מה הוא עושה. כל הדבר הזה, אפשר לראות איפה זה קורה. זה קורה בסוגיות מסוימות בתלמוד הבבלי, מרבא ואילך. והרעיונות, ישראל משומד, שרואים אותו, אני קורא את זה בתרגום, אבל זה ככה נמצא בעלי, שרואים אותו שהוא אוכל נבלות, ואולי לא נגיד שהוא אוכל לתיאבון, והרי יש פעמים שיש היתר ואיסור לפניו, ועוזב את היתר ואוכל את האיסור, כל המילים האלה, נמצאות בהקשר הזה, נמצאות בסוגיות אחרות, שתי סוגיות אחרות, שדנות בשאלה איך אתה יודע, איך אתה יודע שהוא משומד, או איך יודעים שהוא משומד בתיאבון, או לא לתיאבון. ואתם שמות לב שאני נזהר לא להשתמש במילה שלא השתמשתי בה עד עכשיו, כמו שהייתה פה שבוע שעבר כנגד התקנות, מילה לאחס, כן? כי אני חושב שהסיפור שעלה לי, שבתיאבון ולהכיס, הם לא באו יחד, אלא זה כבר התפתחות נוספת כלפי הבתיאבון, אבל זה עניין אחר, זה בסוגרן. בכל מקרה, כל זה, אני חוזר עכשיו להערה החשובה שאורי אמרה, שהסיפור בעצם עושה פה מהלך מאוד דרמטי, ואומר, אסור, סליחה, היה מותר, אנחנו רוצים שיהיה אסור, ולצורך זה אנחנו מגייסים בתופח הכבד של המשומן. אז מה שעניין אותי זה להגיד, רגע, אז בואו נעצור פה, נראה מה זה המשומד הזה, מה היחס אליו וכו'. שאלה מתבקשת היא, למה עשו את זה? אז אני חושב, התשובה הכי סבירה היא, בגלל הקונפליקט הזה בין המשנה והמורה. שמי ששילב את הסיפור הזה בדין בבבלי, לא יכול, לא היה מוכן לקבל שיש כזה פער של שחור ולבן, כן ולא, בין פסיקת המשנה לבין האמוראים. יכול להיות שאפשר עכשיו על רעיונות אחרים, אם מישהי מכם חשבה, אם יש לכם רעיון, אז אני פתוח לשמוע.
יכול להיות שהסיטואציה של משומד לא היה בירושלים, בגלל שהיה הרבה יותר סיכוי, נכון, ההסבר שאמרת על בני חייו עשה, אז פשוט הסברת ש...
נגיד, התלבטנו מה ההסבר של בני חייו עשה, האם בני חייו עשה זה שמסביר מה שהאיש עשה, האם הוא עשה מפני שהוא היה צריך להתפרנס או כדי להציל את עצמו, או שזה מה שאומר רבי אבאו, רבי אבאו עשה כדי להציל אותו, נכון? אלה שתי אפשרויות גם.
אז אני אומר, בהנחה שאנחנו הולכים על הדבר הראשון שאמרת, שאותו מישהו שמכר את עצמו עשה את זה כי הוא היה חייב להציל את עצמו. ואז בירושלמי הסיטואציה הייתה סיטואציה אולי קשה יותר, שבה יותר קרו מקרים שבהם אנשים היו צריכים למכור את עצמם כי אחרת הם לא היו. לעומת הבבלי שם נמצאים במצב כלכלי יותר טוב, מציאותי יותר טוב. והסיכוי גדול, הסיכוי הגדול יותר היה כאילו לאנשים ש... שיהיו משומדים, מבחינה שהם מוכנים, שהם רוצים לעזוב את את העולם היהודי.
אוקיי, אני אגיד, הרעיון מעניין, אני לא משתכנע ממנו, אני אגיד למה. זה מעניין לחשוב, אני אגיד קודם מה תופס אותי, מעניין לחשוב על זה שאולי הראשון הבא מציגים מציאות חיים אחרת, שממנה נגזר שכל התופעה של מעבר בין קהילות היא מובנת באופן אחר, מובנת אחרת, פה יותר, פחות, אפשר לדבר על הפרטים, אבל המחשבה הזאת היא מאוד מעניינת, והיא בעצם, כניסיון חיים פשוט, היא ודאי נכונה. עכשיו, השאלה אם היא נכונה בהקשר הזה, לפרש את המקור הזה. אז אני חושב שהסיפור בבבלי הוא סיפור מארץ ישראל, הוא מהמרחב הביזנטי. המערבי לא מעולם של הבבלי. זה די ברור, כילודים זה אסיה הקטנה. ורבי עמי הוא חכם שפועל בטבריה. אם זה בכלל, אגב, יכול להיות שרבי עמי ורבי אבאו זה אותו חכם, זה כתביה, כתוב לפעמים ר' א', איך תדעו מי זה. אז מישהו אמר אבאו ומישהו כתב עמי, זה דברים שאומרים אותם כל הזמן. אז זאת אומרת, המציאות של הסיפור, גם בבבלי היא מציאות של סיפור ארץ ישראל. הדבר היחידי שמגיע מבבל זה הדין על המשומד. ולכן אני חושב שבמקרה הזה לא נכון לתנות את הפער בין המקורות בהקשר המציאותי שבתוכו הם פועלים.
כאילו, ודאי אנחנו חושבים על ההקשר הארץ ישראלי סובי, הרחב יותר, כאילו, ארץ ישראל כאיזשהו המשך של, בסדר, ודאי, אם נסתכל על התמונה הנוצרית של המקום הזה, ג'ון קריסטוסוף כותב באותה תקופה ומגנה מהצד שלו את הנוצרים הפרלימיניאריים שמשהו ממשיכים להיות בקשר עם יהודים, אז כאילו יש שם איזשהו ניסיון דו צדדי למגר את התופעה כאילו של... ואין כל כך אנשים באמצע, אין אנשים שהם גם יהודים, כאילו מנסים לפחות להתייחס אליהם כתופעה לא קיימת במרחב הזה, היותר, כאילו, שהוא לא באמת מערבי, אבל הוא... יחסית
לבבל
מערבי,
במרחב
הארץ
ישראלי סובי
הזה.
לא יודע, אני לא יודע אם חותם על התיאור של התמונה.
לא, מנסים כאילו, לפחות
כאילו
זה
ניסיון. אבל נניח שכן, מה...
לא, אני חושב שדווקא בסיפור הזה, אני חושב כאילו, כלומר, יכול להיות שבבבלי הוא קולט פה משהו שאמור להיות מתח. כלומר, אנחנו כן נמצאים בעולם נצרי, כלומר, זה אמור להיות מתח, מה שקורה עכשיו, אבל ירושלים הוא מופגן. לא חושב שזה מתח.
הוא לא במופגן, אני לא חושב שזה במופגן.
לא, כאילו, לא.
אין משומד, תורידו אותה. בדיוק. המשומד, זה לא קטגוריה שקיימת.
לא, זה בדיוק הנקודה, זה לא
קטגוריה. אחד הסיפור.
אבל למרות ש... כאילו, למרות ש... הבבלי כאילו צורם לו, כשהוא... עוד לפני השאלה הרחתית, הוא כאילו צורם לו, רגע, אז אנחנו במפגש עם נצרות, עם תרבויות היהודיות, אז ברור שאמור להיות פה איזשהו משלב של שינוי, כאילו, אורחות החיים היהודיים.
אני לא בטוח בזה גם מסיבה אחרת, בגלל שאתם מחזירים אותי, אתה מוליך אותי לכיוון הנכון, מבחינה הזאת, אבל השאלה אם המשומד הוא מישהו שעומד, שהוא מדלג בין הקהילות, שזה זה נראה לי, זה השיח פה, כרגע אני לא שותף לזה, זה השיח שלכם. אתם מוזמנים לנהל אותו. אני לא בטוח, זה לא עולה מהסיפור בבבלי. אנחנו לא יודעים, לא רק שזה לא עולה. הבבלי אומר, מה זה משומד? זה מישהו שיכול לבנות, זה אין שום קשר לא לקהילה הנוצרית ולא לזורואסטרית ולא שום דבר, זה מישהו שלא שומר את המצוות. תגידו לי, רק למה הוא חן לבלות? יש כמיני סיבות, יכול, אני לא יודע, הבבלי לא אומר, אבל מה שהוא בוחן זה את המעשה, הוא לא בוחן דוקטרינות ולא אמונות, ולא אם הוא הולך, לכנסייה ביום ראשון ובשבת, או הולך לבית כנסת. זאת לא השאלה של הבבלי, הוא אומר, רואים שהוא חן לבלות, הוא משומד. השיח של הדלג בין הקבוצות וזה, לא, הוא לא חלק מהמשחק שלנו. בבבלי, בכלל, ובוודאי שפה. אז לכן אני לא מקבל את הנקודה הזו. בסדר, עוד הערות ושאלות לגבי שני הסיפורים האלה?
אני רציתי קצת להמשיך מה שיהושע אמר.
כן.
שכאילו אפשר להסתכל על, השינוי הזה ככאילו... בגלל ההקשר התרבותי
השינוי של הסיפור בבבלי?
השינוי של הסיפור בבבלי, אז כאילו הם הרי באו להגיד משהו. הם רצו שיהיה פואנטה, הם רצו ללמד משהו. אז הם חייבים לשנות את הסיפור כדי שהוא יתאים למה שהם חושבים.
לא, אנחנו לא לגעת בו, זה גם קורה. לא חייבים לגעת בכל דבר.
אבל הם כן עשו את זה, הם רצו להגיד משהו.
ומה את חושבת?
הם רצו להגיד משומד, זה משהו שלא יכול להיות חלק מאיתנו. עד כדי כך שהם משנים סיפור, ממש משנים.
כן, כן, יכול להיות, יכול להיות. יש מקור, כן, בסדר, אני מקבל את זה, נכון. המשומד פה הוא מצטייר מאוד מאוד לא טוב. זה אפשר, to say the least, נכון? עכשיו, אני מאוד מתלבט מה לעשות, כי אם קשת חנו מוכר, שמורי בשעה, אז נקרא פה בין הסיפורים. הסיפור השני הוא סיפור חידתי ביותר, אני שובר עליו את הראש, אני מזמין אתכם עכשיו להגיד, מה אתם חושבים? אני אצא מפה עם מורווח היום.
הסיפור
מדגים? הסיפור מדגים. מתרגם קודם? יש תרגום. כל הכבוד יש לי תרגום. אז מה חשבתם מהסיפור? מי שלמדה, מי שראה?
משונה.
משונה. אני רוצה להגיד, להגנתי, תגידו, אתה ששק סיפור אחד במשומדים, אני יש עוד סיפור. אז קודם כל, זה בניגוד לסיפור של הקודם, זה סיפור שהקונטקסט שלו הוא בבבל, וזה מאוד מעניין. דבר שני, הזמן שלו הוא מוקדם. החכם שמדבר פה זה רבי יחי ורבי יושיע. זה ממש נחשב לראשוני השמות, הדור הראשון, זה הדורו של רבי יהודה הנשיא, החכמים הראשונים שאנחנו יודעים עליהם בשמות בבבל. זה מהדור הזה. קצת לפני שרב המורה הגדול הגיע לבבל, יש לנו כמה שמות של תנאים, בני תנאים, שרבי יחי ורבי יושיע, רבי יושיע הוא תנא מפורסם במדינת ישראל כנראה, או לא, אולי הוא עושה את המעבר מתישהו, ורבי יחי הוא הבן שלו, זאת אומרת, אנחנו נמצאים סביב תחילת המאה השלישית, בסדר, בימי רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא גם נמצא פה בסיפור, כי הכל זה בעצם סיפור שרבי יהודה הנשיא מספר, הוא רואה בחלומו וחזנו על מיטת חוליו אשר ימות בו, הוא אומר, יש, אני דילגתי על הסיפור המעניין הזה, תזכרו לי, אולי פעם נלמד את זה ביחד, כי זה באמת מעניין. הוא נוקט ארבע שמות של מקומות בבבל, הוא בעצם, זה משחקי מילים, הוא אומר שם של מקום, הוא אומר אלה, לפי השם של המקום הם חטאו בזה, ואלה לפי השם של המקום הם חטאו בזה. המונאיה הם הגיעו מהמון, וזה, דני, זה בעלו נידות, כזה. ואז המקום הרביעי זה בירתה וסאטיה, כן? המצודת הסוטים. ואז כאשר מדמיין מה קורה שם, כן? אז, ומה שהוא אומר, או מה שהסיפור בבר מספר, זה שהם כנראה העלו את המים של בורות הדגים בשבת וצד. והם שם עושים. חילילו שבת, אוקיי? וכמובן אז מגיע המשפט שמעניין אותם, ושמתינו רבי יחי ברבי יושיע וישתנו. והסיפור הזה, אז הוא מוקדם, הוא גם נמצא, הוא בארמית, אין פה מישהו שקוראים לו משומד, נכון? זה לא שאומרים הם משומדים, אולי משומדים, הוא משומד, לא. אלא יש פה פעולת השתמדות. זה מאוד מאוד יוצא דופן. היא מעשה חד פעמי, אוקיי? הפועל הזה בארמית הוא מאוד מוכר. אמרתי לך את זה בשיעור ראשון. כלילו, החרימו, משהו כזה. אבל בארמית של הבבלי זה לא נמצא. משומד הוא תמיד שם של מישהו. או של קבוצה או של ועדה. כינוי. אז מה קרה פה? אז הם חיללו שבת והוא כילל אותם, שמתינו. כילל, ניתן יעיר לי, שמתינו זה לא לקלל. מה? אולי נידע, אולי החרים, לכו תבינו מה ההבדל ביניהם. כשאני בכללה, אני מקווה לא מקווה שהוא קורא להם בני איקס, אלא הוא מקלל אותם כללת מוות. זה הכוונה, בסדר? שגם בארמית, זה הפירוש של המילה שינים ד' לקלל כללה רצינית. בכלל, כללות הן פועלות בעולם, אתם יודעים, זה לא כמו שאנחנו... הבעיה. שאנחנו מעליבים אחד את השני, הרגישותיי נפגעו, משהו כזה. לא זאת הבעיה, הבעיה שזה מאיים איום של ממש על החיים של האדם, הכללה שרובטת עליו. זה הדימוי בלשון, אבל הוא מבטא את הקונספט של כללה. אז ניתן, אל תעלב בשם הכללה, בשם הנידוי או החרם, כשאמרת כללה, כשתגענת כללה, התכוונתי משהו מאוד רציני. אז הוא קילל אותם, ואז הם משתנה. עכשיו, עלה פה רעיון מעניין, אני לא שולל אותו, לא דוחה אותה לסף, שהוא נידע אותם, אז מה קרה? הם הלכו למקום אחר. זה ההשתמדות שלהם. בגלל שהוא נידע אותם, אז הפועל היוצא, התוצאה היא שהם... אבל שוב, זה מתוך הנחה שאנחנו יודעים שהשתמוד זה מישהו שלקח את הדברים שלו ועבר לקהילה המתחרה. אני לא יודע את הדבר הזה. בוודאי ובוודאי שאני לא יודע אותו בשלב כל כך מוקדם של התולדות ה... הלכה או המושג הזה משומד. אפשרות אחרת זה שהוא קילל אותם שהם השתמדו. מה זה קילל אותם שהם השתמדו? מה יכול להיות כדעתכם? שהם ימודו. שם יכול להיות. זה ההצעה שלי. אני מודה שאני לא מצאתי איזה שום ראיה נוספת, פשוט כי זו הפעם היחידה שמופיע פה להשתמד בספרות עברית או בספרות יהודית. אז זה הסיפור הזה, ואז אם ככה, אז אין פה בכלל משומדים. אוקיי, זה אמור לענות לכם השאלה, למה אני מתייחס לסיפור הזה בתור חצי אולי, בקושי. כי אני לא חושב, לא בטוח שיש בו משומדים. אבל יכול להיות שגם השתמדו, זאת אומרת, זה שהוא קילל אותם בהחלט יצר איזה מצב כזה, שבו הם, גם אם הם לא הצטרפו לקבוצה מתחרה או משהו כזה, הם הפסיקו לשמור שבת, כנראה שנדמה להם לשמור שבת, או הפסיקו לאכול בשר כשר, וכן הלאה וכו'. בסדר? אז זה הדברים של סיפור. סיפור מאוד מאוד, שממש נהיה לי מעט שבחלת המרובה. מעניין, לא יודע, משתף אתכם בזה. כן. שבתקופה הרבה יותר מאוחרת, זה לא מה שזה. יש סיפור על איזה קדוש, קדוש נוצרי, שסבב, באזור צפון איראן של היום, בין הים הקספי לים השחור נגיד, משהו כזה, הסתובב, עשה כל מיני ניסים. ובין השאר, מסופר עליו, שכחתי כרגע את שמו, מירן עמי. זה השם שלו, מירן עמי, כלומר, אדוננו, משהו. והוא עשה כל מיני ניסים, בין הניסים שהוא עשה, זה גם ניסים מהסוג של לשרוף אנשים בעיניים. אוקיי? זאת אומרת, אלה, הוא ראה שהם עשו מעשים לא טובים, אז זה נפל עליהם בבית, אז, וככה ממש, המשפט הזה מספר עליו שהוא ראה, לא זוכר מה היה אחת שהם עשו, משהו סקסואלי אולי, משהו, שהם לא שמרו, ואז הוא קילל אותם, והם מתו. עכשיו, זה בארמית שהיא סורית. לצערי, המילה שתם עוד לא נמצאת שם, אלא הם מילה אחרת של מוות. אבל המבנה הוא מבנה דומה, זה סתם עכשיו המעניין. יכול להיות שזה מין דפוס כזה של...
אבל זה מעניין למה
מסתובב
את הסיפור של הרגיל. כאילו, אנחנו קצת כן קראנו את החלק לפני, אבל כאילו שם זה מאוד תמציתי. וכאילו, מה הקשר לדגים? לא יכול להגיד, פשוט חיללו שבת ו...
שאלה יפה. שאלה יפה. תזכירי את השם עוד פעם?
זהרה.
אז השאלה שנה היא מאוד יפה, כי בעצם מה שאת אומרת, יש פה סיפור שלם, שלא יהיה לתכם כולו, שלושה מקומות של משחקי שמות, משחקי מילים, שכמובן מבינים מהם את החטא ועונשו או משהו כזה, אבל זה מאוד תמציתי, ואז פה הסיפור הזה, זה כאילו החלק המפורט והנרחב של, של הסיפור, ומפרטים פה באמת בצורה מאוד ריאלית, איך היו הפירים של הדגים, כן? אפשר לתרגם את זה בתרגם חופשי, לא יודע לענות על זה.
לא לכאורה, זה דווקא את הסברה שהם מתו, כי כלומר, רבי קורא להם מצודת, כאילו רבי קורא על המקום הזה של מצודת הסרטים הזאת, כי הם ימשיכו להיות סרטים, כלומר, הם ימשיכו לחלל שבת. כאילו, יש פה משהו, יש פה איזשהו משהו כביכול מתמשך כזה.
לא, מה שהוא רוצה להגיד בכלל, קודם כל, השאלה מה רבי יודע, מה שקרה בהווה, זו שאלה...
לא, הנבואה שלו, כאילו.
אבל ההקשר שבה זה נאמר, מתוך הבבלי, זה לעניין יוחסין. זאת אומרת, אל תתחתנו עם האנשים האלה. אם תבוא אליך, האישה הזאת תגיד, אני חוס טוב, כי אני באתי מהמקום הזה שאנחנו קוראים לו בירתא דסתיא, זה משחקים על שמות של מקומות שאנחנו מכירים. אז אתם תדעו שהיא בטח... מגיעה איש אגץ, היא מגיעה מאנשים שאי אפשר לסמוך עליהם, שהיא לא טוב להתחתן איתם. או אם הבחור הזה מגיע מהעיר הזאת והזאת, אז הוא בשום פנים ואופן הוא לא יחוס טוב. באופן כללי זה מתאים למגמה של התחרות בין ארץ ישראל ובבל בשאלת היוחסים, המעמדות, של מי יכול להתחתן עם. ועכשיו, לצערי לא נקרא את זה ממש בזה. כן מעניין אותי, למי שקרא את הסיפורים של סוקרטס סכולסטיקוס, מה חשבתם על הסיפורים האלה? כל מחשבה, כל מחשבה. כן. יערה, רצית לענות? יערה.
אני
יכולה
להגיד
את
זה,
אבל אני
פשוט
ארגיש שזה סופר מעיניים ולא ידיעות. זה נכון. לא, זה, אני לא צריך, את צודק, זה מאוד מאוד מורגש. תנסי אבל עכשיו, להעמיק את המבט הזה, עיניים הם לא יהודיות, ולכן מה פה לא משקף?
ולכן
אני אגיד
זה הטעות פה, עם הסיבה שהאדם לא נרפא, כי הוא המשיך לרצות להיות יהודי עד שהוכלים
שלו, והיהודים אחרים שהיו
יכולים לקבל
ניסים
דומים, הם לא
מצליחים
לראות את האמת כפי
שאותם מספרים רואים. כן, עוד מחשבות, נכון.
למה
ליונה,
האם
הוא משמעת
ולמה?
בצליח קראנו
את הסיפור
השני, את השני. לפי הגדרה של מי? איזה משמעת אתם מחפשים?
זה ההגדרה של מי שכתב את זה, אז הוא לא משמעת.
למה? למה?
בגלל שמשמעת זה משהו בעייתי.
כשהוא עבר
את זה? הבנתי. ברור שהוא משמעת, אבל ברור שהוא מקבל את זה בברכה. נכון, נכון, מסכים את זה לגמרי. וגם בסיפור השני, שהוא מתאר טרגדיה נוראית, כן, לא יודע אם יצא לכם לקרוא, שאדם אחד בקריטים בא והכריז על עצמו כמשה רבנו, ככפילו של משה, הוא אמר, אני אוציא את בני ישראל מארץ קריטים. אמר להם, קבע לה הזמן, וביום הזה, בזמן הזה, באו אחריו יהודים רבים מכל האי, באו והוא אמר, אני אחצה לכם בריאן, הם הגיעו לצוק, הוא אמר להם, קפצו, הראשונים קפצו, והתרסקו לחתיכות, וחלק מהם הצילו, ואז עברו שם דייגים, משלנו, מה, כן, והצילו אותם, ואז הם התפקחו, אלה שניצלו, הבינו מה קרה להם, הם התפקחו, והטרגדיה הזאת הביאה להשתנות המילית. הסיבה שבאמת יש פה הרבה אלמנטים מעניינים, שווה דיון מעמיק. הסיבה שהבאתי את זה בעיקר היא כדי שתוכלו להרגיש את האומנות הסיפור השונה. מה זאת אומרת? כשאני קורא את הסיפורים האלה ומינם, ברור לי שמדובר פה בתעמולה. כן? סיפור התעמולה. הנה אנחנו אנחנו האמת הדת האמיתית, ותראו, מי שלא מצטרף אלינו, רב אמר יהיה גורלו, ומי שמצטרף אלינו, הכל מובטח לו. זה תעמולה ברמה הזאת. יש עוד סיפור, וסכולסטיקוס מביא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וגם הז'אנר הזה הוא קיים בעוד לא מעט. ועכשיו השאלה היא, האם אנחנו יכולים ללמוד על זה באמת, מזה שיהודי קריטים התנצרו במאה, או, יש לנו פה שנים, כן, אנחנו יודעים על מי מדובר, מה מדובר, אטיקוס וזה, בתחילת המאה ה-50. האם זה מידע סביר שאפשר לעבוד איתו? התשובה שלי לעצמי היא שלא. זה נראה לי סיפור מצוץ מהאצבע, זאת אומרת, אולי הוא קרה, אולי לא קרה, אבל מתוך האופן שבו מתאר, אני למד שאי אפשר לסמוך עליו. כן, זו תעמולה. אולי כן היה, אולי לא היה. יותר מזה, אני עשיתי איזה מין, סחמתי לעצמי את כל הסיפורים שהוא מביא, וראיתי שבכל הסיפורים האלה, מה קורה? בעצם המסקנה היא שכמעט אף אחד לא התנצר. הוא מביא את הסיפורים האלה כסיפורי מופת. אבל אולי הסיפור הזה על היהודי שהיה נכה ואז וקדריה, הוא סיפור יחיד על מישהו שממש התנצר, וכל האחרים הם על ניסיונות והזמנו אותו וזה וזה, או שבאמת בגלל זה, ואולי יש עוד אחד, עוד אדם אחד שהוא מזכיר, ואלה תמיד טיפוסי שוליים. כלומר, היה ניסיון מסיבי, אינטנסיבי, לפי סכולסטיקוס, אני לא יודע אם זה, היה אינטנסיבי לנצר יהודים, והצלחות היו ממש בשוליים. אנשים, אדם חולה שאין לו כבר מה להפסיד, זה מישהו שחרב עליו עולמו, אז גם הוא הצליח, וכל האחרים התעדו. זאת אומרת, שבסוף אחרי כל סיפורי הנסיעים האלה, כשנסים להוציא מהם את המידע הקונקרטי, לא בטוח שהיו כל כך הרבה, לפחות במרחב שעליו הוא מדבר, שהם התנצרו. ועכשיו, זה הערה של יהושע, נדמה לי מאוד רלוונטית פה, אם אני עובר למרחב של התלמוד הבבלי, שהוא זה שמדבר על משומדים בעיקר, אז שם המצב היה הרבה יותר טוב מבחינה הזאת. זאת אומרת, לא הייתה, היה פחות ביחס לנצרות. לא הייתה כפייה, לא הייתה מצוקה כבר גדולה. היה, כן היו שם נוצרים, בוודאי, והיה מתח, אבל הדת השלטת לא הייתה דת הנוצרית. הסיטואציה שם הייתה אחרת לגמרי. זאת אומרת שאם אני עובר את הגבול, חוצה את הגבול, על דרך ההשערה אני יכול להניח שאפילו היו מעברים יותר מינורים של אנשים מקבוצה לקבוצה. אני מדבר כרגע בין היהודים לנוצרים. זאת אומרת, ואת זה אני הייתי מנגיד למקורות מאוחרים יותר, שכאן לא נסתיק ללמוד כמובן, מקורות התקופה המוסלמית ששם רואים אופי אחר של מקורות, בין אצל המקורות היהודים ובין במקורות נוצרים. יש תשובות של מחברים נוצרים, של עוסקים נוצרים, מהמאה השמינית, מהמאה התשיעית, מהמאה העשירית, ויש תשובות וכתיבה של גאונים, מהמאה השמינית, בעיקר התשיעית והעשירית, יהודים, והם מתחילים לדבר על משומדים כאילו זה סחורה חמה, כאילו סחורה שנפוצה. רגע, ומה קורה עם המשומד ההוא? שואל, הם לא ממציאים את ה... בחלק מהמקרים, הם לא ממציאים את השאלות, אז אפשר לראות שיש שאלות שבהם שואלים אותם, רגע, זה ההוא הלך והוא אז משתמד והוא נשארה בלי גט. ומה קורה עם הבן של המשומד? מה עושים, יש עכשיו, אצלנו רבים על הירושה, מה עושים? אגב, אותם שאלות אצלנו נוצרים אצל היהודים, בדיוק אותם שאלות, שזה גם מוסיף אינדיקציה לאמינות של החומר הזה. זה עולם אחר לגמרי. יש סיפורים, ויש אפילו סיפורים קורא לב, או סיפורים דרמטיים, אבל כל הסיפור הזה של אין שם, אין את הנימה הזאת של סיפורים מופתיים, אין תעמולה, ואין גם צורך אולי, אני לומד הסיפור בבבלי, שהוא מעצבים את הסיפור באופן דרמטי יותר או משמעותי יותר מכל מיני שיקולים. זאת אומרת שאם בתקופה המוסלמית כנראה שהיה שינוי, ואם אתם רוצות לענות את השאלה, רגע, אז איפה המשומדים האלה? מתי עברו מדת לדת? את זה אנחנו יכולים להקים בוודאות, יותר בתקופה המוסלמית. זה שינה את כל הפוזיציה, גם של יהודים וגם של נוצרים, גם של זורואסטרים, בתוך העולם הזה שפתאום הפך להיות אחרי לגמרי. אז זה הסיכום, ותקראו את הסיפורים שלכם בזהירות. תודה.
תודה.